טוב, מוריי ורבותיי, כף ג' בסיוון שמח. כולם מדברים על כף ג' בניסן, אנחנו היום בכף ג' בניסן, ובזה אנחנו נפתח למי שמגיע אלינו מבחוץ, מי שמגיע בבית. אנחנו בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי, הספר שעושה היסטוריה בעולם, ורבים רבים מתקרבים דרכו להבין את הייעוד של עם ישראל בעולם. אז היום אנחנו נמצאים בתאריך היסטורי מאוד מאוד חשוב שרבים הזכירו אותו, ובעקבות המאורעות האקטואליים מקבל משמעות חדשה. ומה שאנחנו נעשה בשלב הראשון, קודם כל ככה, היום למי שיש את הספר אנחנו נעשה סוג של קפיצה ונלמד, נעשה עצירה לרגע מהלימוד שלנו את הנושא של הנבואה. אנחנו נקפוץ לפרק השביעי ונלמד שם על חטא המרגלים. מאחר ובפרשת השבוע, פרשת שלח, אנחנו עוסקים בחטא המרגלים, אנחנו נלמד על חטא המרגלים דרך הפרשנות הייחודית של אברהם לבני. אבל כדי להסביר את המהלך הזה, אני רוצה שניכנס בראש ובראשונה להבין את עניינו של היום שאנחנו עומדים בו, כף ג' בסיוון. לא יודע אם אמרתי כף ג' בניסן, כף ג' בסיוון כמובן. אז גם כף ג' בסיוון הוא יום שעד לא לפני הרבה זמן לא רבים שמו לב אליו. הוא אחד הימים שכשלומדים את מגילת אסתר, אז הוא מתפספס כזה קצת. לא שמים לב ליום הזה, שהוא יום מאוד משמעותי במגילה. יתרה מזאת, אגב, למי שיש מגילת אסתר או תנך בידיים, אז התאריך הזה מופיע בפרק ח' במגילת אסתר. מה קרה בכף ג' בסיוון? ואיך המשמעות של מה שקרה בכף ג' בסיוון נכנס לתוך הקונטקסט של המהלך של מגילת אסתר, ואיך כל הדברים האלה קשורים למה שקורה עכשיו. אז ככה, קודם כל, אחת הטעויות המשעשעות שיש להרבה אנשים כשהם מנסים להיזכר בסיפור מגילת אסתר במהלך שלו, אם הייתי שואל רנדומלית ככה, סתם בן אדם מהרחוב שמכיר את הסיפור של מגילת אסתר, הייתי שואל אותו, תגיד לי, כשאומרים ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, איפה זה קרה? איפה במגילה זה מופיע שאומרים ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר? המחשבה הפשוטה שיש לרוב האנשים זה, לא יודע, אחרי הניצחון את האויבים שלנו, נכון? לא יודע, ביוד ג' באדר, ביוד ד' באדר, בתתוו באדר, ואז הייתי שואל גם, איפה כתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות ועטרת זהב, כולי, ליהודים הייתה אורה וששון ועיקר, איפה זה? אז גם שם אתה אומר, מתי? מתי שהגזרה בוטלה? מתי שניצחנו? מתי שהיה ונהפוך הוא? ואני אומר, מתי ונהפוך הוא היה? וכאן מגיעה בעצם המהפכה, מהפכה התפיסתית, שכל מה שאמרתי עכשיו לא מופיע בכל התאריכים האחרים. כף ג' בסיוון הוא התאריך של היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. הוא התאריך של מרדכי יצא מלפני המלך. זאת מהפכה. בשביל רוב האנשים זה כזה, מה? מה זה כף ג' בסיוון? איפה זה כתוב? מי מציין את זה היום? מה הסיפור של כף ג' בסיוון? בסדר? תודו שזה איזה ניפוץ מיתוס. אז בשביל להבין את המהלך, ככה בגדול, צריך לזכור בראש ובראשונה שסיפור מאורעות מגילת אסתר, אפשר להגיד שיש לו שני צירים מרכזיים, הציר הארוך והציר הקצר. הציר הארוך זה הציר שמתחיל משנת 3 למלכות אחשוורוש, ואז יש 9 שנים עד 12 למלכותו, ואז קוראים באופן מועץ מאוד תהליכים מהירים של כמה ימים, גג חודשים, ואז בעצם כל סיפור המגילה קורה. זאת אומרת, יש את הסיפור הארוך ויש את הסיפור הקצר. וכף ג' בסיוון בעצם הוא חלק מהסיפור, אפשר להגיד, הקצר. או יותר נכון, הקצר הארוך. תכף אנחנו ניכנס לעניין הזה. בסדר? אז בואו קודם כל נבין את נקרא לזה המהלך הכללי, מה קורה פה. אז כאמור, למי שיש את התנ"ך, הוא יכול להסתכל בתנ"ך, אבל לא חייבים להסתכל עכשיו, אנחנו נעשה את זה בזריזות. ככה. טוב. אז קודם כל, צריך לדעת שיש דברים שלא מופיעים במגילה. בתחילת מלכות אחשוורוש, אנחנו יודעים מספר עזרא בפרק ד', יוצא כתב סתנה על יושבי יהודה וירושלים להפסיק לבנות את בניין בית המקדש. האירוע הזה לא כתוב במגילה. איפה זה כתוב? כמו שאמרתי בעזרא. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. בסדר? שולם עליכם. אם אתם רוצים אפשר להדיק מזגן, אין לי התנגדות, אני אפילו אגיד תודה. מה? בסדר? אז עזרא פרק ד', במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתפו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. מה קורה שנתיים לאחר מכן? בשנת 3 למולכו, אסתר פרק א', בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ותיקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום. מה קורה אחר כך? ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירלים גדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך. למי שמגיע אלינו פתאום נוחת מהאוויר, אנחנו אמנם קוראים מתוך מגילת אסתר, אבל זה חלק מהשיעור על הסוד הישראלי. תכף תראו איך. אנחנו מדברים על כף ג' בסיוון, תאריך של היום. חור כרפס ותחלת, אחוז בחבלבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף על רצפת בהת ושש ודר וסוחרת, והשקות בכלי זהב וחילים מכלים שונים. וחזל רומזים פה שמה קרה בעצם? אחשוורוש מוציא את כלי המקדש. בסדר? אז שוב, ציר הזמנים בעזרא פרק ד', תחילת מלכות אחשוורוש, הוציאו סתנה. בשנת 3 למולכו הוא עושה משתה, אחר כך הוא עושה משתה נוסף, במשתה הזה הוא מוציא את כלי בית המקדש, ובעצם בכך מסמן שעבדה תקוותנו, עבדה תקוות עם ישראל, וזהו. רגע, לא, 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 אנחנו עדיין מדברים תחילת מלכות אחשוורוש, זהו. כן. אז ושתי מקיימת משתי נשים, כטוב המלך ביין, שולח לקרוא לוושתי, וכו וכו וכו, מעיפים אותה, וככה מתחיל בעצם נסללת דרכה של אסתר לארמון המלוכה. מה קורה בשנת 7? אחשוורוש מחפש מלכה חדשה, 4 שנים לאחר המשתה, בשנת 7 למלכות אחשוורוש, אסתר נלקחת לבית המלך. נכון? יפה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי, הוא חודש טבת, בשנת 7 למלכותו. זה אסתר פרק ב' פסוק ת' ז'. יפה. עכשיו אנחנו מדלגים לשנת ה-12. זאת השנה המרכזית של התרחשויות המגילה. בסדר? 9 שנים אחרי משתה אחשוורוש. בי"ג בניסן מפיל המן את הפור להשמדת היהודים. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. מה קורה אחר כך? המן מקבל את ההסכמה של אחשוורוש ואת חותם המלך לביצוע הגזירת ההשמדה. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החשתר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה, עם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש, נכתב ונחתם בטבעת המלך. מתי הביצוע של הפור הולך להתממש? מתי זה יקרה? מה? עוד 11 חודשים, בי"ג באדר. סבבה? בסדר? יופי. יפה. ציר הזמנים. עכשיו, מה שמתחיל לקרוא עכשיו בעצם במגילה, אחרי שחיכינו בעצם 9 שנים מתחילת המגילה, הכל מתחיל לקרוא בטיל. י"ג בניסן, זה יום הפלת הפור, מוסרים את הטבעת מהחשברוש לאמן, גזירת הכליה מקבלת אישור, יוצאת לדרך שלה, הגזירה נודעת למי? למרדכי, מעביר את המידע לאסתר, אומר לה, אם לעת כזאת הגעת למלכות, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, וכולי. הוא מבקש ממנה להיכנס אל המלך חשברוש, לחשוף את הזהות היהודית שלה, ולבקש על המה, כי היחכה, אוכל, וראיתי, בראשר ימצא את עמי, וכולי. שהרב קוק כבר אמר על המשפט הזה, הפסוק הזה של אסתר, שזה כל התורה כולה, כל המהות של מגילת אסתר. איככה ראיתי וראה ברע אשר ימצא את עמי, באובדן מולדתי, ואנחנו נחזור לנקודה הזאת אחר כך. טוב, אסתר לוקחת סיכון לבוא למלך, כי היא לא נקראה למלך 30 יום. יפה. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לה המלך את שרבית הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך את 30 יום. מרדכי כועס על אסתר, אם החרש תחרי שבעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אסתר עוברת בעקבות האמירה הזאת של מרדכי מהפך, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן. אז מתי חל הצום בעצם? אם היום הוא י"ג בניסן? יפה, י"ג, י"ד, ט"ו, צום. אז או שבט"ו או שבט"ז היא עושה את המשימה, נכנסת למשימה בעצם. ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדעת וכאשר עבדתי, עבדתי. מרדכי מבצע את ההנחיה, ויעבור מרדכי ויעס ככל אשר צוותה עליו אסתר, וביום הצום מתקיים לכאורה י"ד ט"ו ט"ז בניסן, וביום ט"ו, שהוא היום השלישי, נכנסת אסתר לאחשוורוש, ומבקשת לזמן משתי עם אחשוורוש והמן. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית וכו'. אני ממשיך. עוד באותו יום, אמן מובא למשתה הראשון עם אחשוורוש ואסתר, ויאמר המלך מהרו את אמן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך ואמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. יפה, אני ככה מריץ את כל המהלך בצורה מהירה. במשתה הזה מבקשת אסתר בקשה מאוד מוזרה, מבקשת מהמלך לבוא שוב למשתה למחרת, והמלך מקבל. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ואינת אין לך, מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש? ותעל אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות בקשתי, יבוא המלך והמן. אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. יפה, המן הולך לביתו שמח וטוב לב, ומתעצבן כשהוא רואה שמרדכי לא קורא ולא משתחווה, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן. את מרדכי, הרב יובה, שולם עליכם. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חימה. טוב, המן מתאפק, הולך הביתה להתייעץ עם אוהביו ובני משפחתו, ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו את זרש אשתו, הוא מספר להם את כבוד עושרו וכו'. בני המשפחה מייעצים לו להכין עץ, ולתלות את מרדכי עוד לפני הסעודה השנייה עם המלך. ואתה אומר לו, איזה זרש, אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבוה ו50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני האמן, ויעש העץ. מה קורה באותו לילה? נודד את שנת המלך, מביא את ספר הזיכרונות, והוא רוצה להיטיב למי שהציל אותו מבקטן ותרש. בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. ואז מוצאים את מה שכתוב על מרדכי על בגדנה ותרש, 2 סריסים, וכולי. יפה. מגיע הבוקר, ט"ז בניסן, המלך שואל, מי? מי בחצר? המן שבא לתלות את מרדכי, מזדמן לשם, ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר המלך, ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? והמן בטוח שכוונתו אליו, והוא קורא לעצמו כמובן את הבור. ויאמר המן אל המלך אשר המלך חפץ בעיקרו, המן אל המלך, אל איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. יפה. המלך אומר לו, מהרו, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס, כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. זה לא הפסוק שדיברנו עליו לפני כן. זה לא ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ועטרת זהב וכו'. כל זה, זה לא פה. ליהודים הייתה עורב ושמחה וששון ויקר, זה לא פה. מבלבלים את זה עם מה שקורה פה, אבל זה לא פה. המן חוזר לביתו אבל וחפוי ראש, וכבר עשו הרבה ב-AI השבוע, ראיתם את זה עם נתניהו וזה, וכאן בני משפחתו מתגלים כמבינים את חוקי המשחק, ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילות אני נפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. אה, כמה זה טוב שיש משפחה תומכת. יפה, עכשיו, תוך כדי דיבור, באים סריסי המלך לקחת את המן למשתה השני, עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. במשתה השני, אסתר מובילה בעצם את ההכרעה מול המן, באומץ רב. ותן אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, אם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ואומר המלך חשברוש, ואומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן, הרע הזה והמן, נבעת מלפני המלך והמלכה. יפה. עכשיו, המלך קם בחמתו, וככה מתגלגל הסיפור, ואז חרבונה, וכו' וכו' וכו'. יפה. בכל אופן, מה אנחנו רואים? שבתזיין וניסן זה היום שבו ככל הנראה נתלה המן. בסדר, יש שאומרים י' זין, ת' זין. עכשיו, מה הסיפור פה בעצם? שיש פה בעיה עדיין, נכון? מה הבעיה? הבעיה היא שיש גזרה. והגזרה, גם אחרי מה שאסתר עושה, לא בוטלה. זאת הבעיה בעצם. יש חוק בשושן. ואם יש ביוד ג' באדר של השנה הבאה גזירת השמדה, אז זה לא משנה שקרה מה שקרה עם המן. חוק זה חוק, כמו שאומרים. התקפה. התקפה, כן, בדיוק. זה הסיפור. זה הסיפור פה בסוף. טוב. ואז, מה שקורה בעצם, זה שהחשברוש נותן בבקשה מיוחדת, למרדכי ולאסתר, רשות לבטל את הגזרה, כלומר להיקהל ולעמוד על נפשה. בשנת 12 לחודש סיוון, 70 יום בדיוק אחרי הפלת הפור, בכף ג' בסיוון יוצאות האיגרות השניות. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו היום, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, ב-13 לחודש, 12 הוא חודש אדר. בסדר? וכבר דרשו על הדבר הזה, שבעצם אפשר להגיד שצבא ההגנה לישראל, יום ההקמה שלו, זה אותו היום. כי ניתנה רשות ליהודים להילחם. עכשיו, זו נקודה מאוד מאוד חזקה, אני חושב, זו נקודה מאוד חזקה בחיים. יש לנו רגעים בחיים שאתה אומר, אני לא מבין, מה, לא יכלו, אם כבר מבטלים את הגזרה, אז שהגזרה תתבטל, מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה שאנחנו עוד צריכים להילחם ולעמוד על נפשנו, מה הקטע? מה, למה אי אפשר, אם אתה כבר עושה נס, אם אתה כבר מציל, אז למה אתה לא יכול לעשות את זה עם כל הלב? מה הסיפור? אלא שיש כאן נקודה מאוד 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 יסודית ועמוקה, שלפעמים בחיים גם, אנחנו מרגישים את זה, רוצים שמשהו יצמח ממך. רוצים שמשהו יצא ממך. רוצים שיצא ממך איזה כוח מסוים, שאם יעשו בשבילך את העבודה, הכוח הזה יישאר מנוון, והוא לא יוולד. ומה שקורה פה, זה דבר מאוד 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 יסודי, הרגע הזה במגילה, וזה לא במקרה בחודש סיוון, ולא במקרה 70 יום בדיוק לאחר הגזרה. והנקודה הזו היא נקודה שיש הרבה להתבונן בה. שוב, אני ככה מקצר פה תהליכים קצת. מי שירצה, אני מאוד מאוד ממליץ, יש ספר נפלא שנקרא בימי מרדכי של הרב אלי אדלר, שם ככה הוא פורס את כל המהלך בצורה מעמיקה, ומביא שם מקורות לעניין הזה. אבל ככה, בצורה תמציתית, הגאון מווילנה, יש כמה מקורות מאוד מאוד יסודיים מעניינים בהקשר הזה. שפת אמת, לפורים, שנת תף ריש ממזיין, אומר את הדבר הבא. בכל מקום שיש מפלת הרשע, מתעורר אחר כך כוח התורה. דע לך, כל מקום שיש מפלה של רשע, מתעורר כוח התורה. אני מוסיף ככה בעניותי, כוח התורה הכוונה, הכוח של הזהות של ישראל. הזהות של ישראל מתגברת, כל מקום שיש נפילה של הרשע. ובני ישראל הבינו וידעו זאת, שזה עיקר המכוון. לכן כתיב ליהודים הייתה אורה, בשמחה וששון ויקר, אורה זו תורה, נכון? פירוש, שהניחו עיקר השמחה בכוח התורה ומצוות שקיימו אחר כך, אחר עיבוד הרשעים בחיל הסגי, מה שהיו הרשעים מעכבים מקודם. זאת אומרת, מה שקרה זה שהרשעים עיכבו את התורה לפני כן, ובעקבות ונהפוך הוא הזה, התגבר כוח התורה. ולכן נראה, ככה אומר השפת אמת, שעיכבו אגרות אחרונות עד סיוון. למה עיכבו? כדי שזה יהיה קשור לבנהפוך הוא של הזהות. שהזהות של ישראל של התורה תחול. דהיינו, כשראו שפעל תליית אמן, שקיימו אחר כך התורה באהבה, אז הכינו עצמם ללחום מלחמת השם. כמו שכתוב, ניקלו ועמוד על נפשם. כשנגמר כל המלחמה, אז כתבו המגילה והסכימו עמהם מן השמיים להיות מתגלה הערת התורה על ידי קריאת המגילה. אז חודש סיוון הוא חודש הזהות היהודית. כבר למדנו באחד השיעורים שעם ישראל הוא לא עם הספר, נכון? אנחנו לא עם הספר. אנחנו עם הנבואה, לא עם הספר. אבל מה שקיבלנו בחודש סיוון זה את הנבואה. עם שלם עמד למרגלות הר סיני וקיבל את התורה, את הנבואה הוא קיבל. כולנו התנבנו, נהיינו נביאים. זה מה שקרה בחודש סיוון. כלומר, אפשר להגיד שזה פרק מאוד מרכזי בבניית הייעוד של ישראל, בבניית הזהות של ישראל. ואז הגר"א, בפירוש שלו על דרך הפשט, באסתר, פרק ח' פסוק ט', אומר ככה, תראו משפט קצר של הגר"א, כדי שיחזרו בתשובה אותן 70 יום, כנגד ה-70 שנה שהיו בגלות, וזה היה סוף גלות. איזה דבר מדהים הוא אומר. אני חוזר עוד פעם. כדי, למה 70 יום בין י' ג' באדר לכף ג' בסיוון? כדי שיחזרו בתשובה אותן 70 יום כנגד ה-70 שנה שהיו בגלות. וזה היה סוף הגלות. כלומר, כף ג' בסיוון זה סוף הגלות. עכשיו, זה נורא מעניין כי זה מתקשר גם לפרשת השבוע, נכון? הסיפור של המרגלים. מה כתוב בתורה בפרק י' ד' פסוק ל' ד'? במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם 40 שנה. זאת אומרת, 70 יום, 70 שנה, 40 יום, 40 שנה. עכשיו, מה הנקודה? מה העניין פה? מה הדבר שצריך לתקן? מה הקלקול? מה הקלקול העמוק? כאן אני רוצה להגיד לכם באמת משהו, תחזיקו חזק בכיסא, זה באמת אחד הדברים המופלאים. יש לדברים שחוזר עליהם גם הרבה הרב יעקב לבנון. יש לרבי יוסף קארו תלמיד, היה לו תלמיד שקראו לו הרב אלישע גליקו. יש לו פירוש למגילת אסתר, ובפירוש הזה הוא אומר דבר מופלא, דקדוק בפשט, אבל פירוש מדהים, שבעצם ניתנה ליהודים את האפשרות להגן על עצמם, להיקהל ולעמוד על נפשם, אבל הם העזו לעשות משהו שלא ניתן להם. הם תקפו מראש, הם לא חיכו להגן על עצמם רק שיתקפו אותם, אלא הם תקפו לכתחילה. תראו את הלשון שלו. זה מה שנקרא עצמאות. שימו לב. והנה ידוע למדקדק בדברים ובכתובים, שדבר המלך ודתו בעניין היהודים היה, שנתן להם המלך רשות להיקהל ולעמוד לנפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל הצרים אותם. משמע היות הכוונה, שאם יקומו עליהם האויבים, יקומו ויעמדו על נפשם ויהרגו. ולא יעקבו ציווי המלך בזה, ולא יחשבו מורדים במלך, וכן משמע אמרו הצרים אותם. האומנם, אם האויבים לא יקומו עליהם ויעמדו בשב ואל תעשה, לא ניתן להם רשות לקום ולאורגם, עליהם ולאורגם. והשמועינן קרא, השתה, זאת אומרת, הפסוק השמיע לנו עכשיו, ונהפוך הוא, כלומר, שנתהפך הדבר לגמרי, אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם. כלומר, מעצמם שלטו בשונאיהם בלתי רשות, כדי אמרן. ובאר בפסוק של אחריו, כיצד היה ההיפוך הזה? ואמר, ניקלו היהודים בעריהם לשלוח יד במבקשי רעתם. ולא כתיב לעמוד על נפשם ולאבד הצרים אותם, אלא לשלוח יד במבקשי רעתם, כלומר, במי שביקש רעתם. ואף אם עתה לא ניקלו האויבים להרים יד עליהם. עם כל זה, היהודים קמו לשלוח יד בהם. איזה פירוש מדהים, מדהים. זאת אומרת, במידה מסוימת, מה קורה פה בעצם בכף ג' בסיוון? בכף ג' בסיוון, מה שמתרחש זה השורש של העצמאות של ישראל. וכאן צריך להבין נקודה מאוד מאוד עמוקה. אם הגזרה הייתה מתבטלת, לגמרי הייתה מתבטלת, מה היה קורה ליהודים בשושן? השערה שלי. בדיוק. התבוללות, או סתם היו מקימים שם קהילה חזקה. לא יודע, ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה זו תורה. תורה, ססון, תפילין, מילה, מה שאתם רוצים, היה שם באמת, היו עושים יום טוב, היה נפלא. מה הם לא היו עושים? הם לא היו מנסים לשחזר את הזהות הלאומית שלהם. מה זה המוכנות של אדם להגן על עצמו? להגן על עצמו זה אומר פיקוח נפש. פיקוח נפש. יש פה פיקוח נפש. גם בגלות צריך שיהודי לא ימות. בסדר? טוב. אבל לפעול באופן אקטיבי, זה כבר אומר שאתה מאמין שיש משהו בזהות שלך שמצדיק, שאתה יכול להילחם נגד אחרים גם אם הם לא תקפו אותך. כי יש בהם רע. זה חידוש. זה כבר חידוש גדול. עצמאות זה אומר שאתה לא סומך על זה שהגוי יציל אותך. בסדר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, חבר'ה, לא לחכות שהגויים יעזרו לכם. אתם לבד יוזמים. היוזמה היא שלכם. אבל לא רק שאתם יוזמים, מוסיף הרב אלישע גליקו, אתם לא רק יוזמים אם תוקפים אתכם, זה לא צבא הגנה לישראל, זה צבא התקפה לישראל. אתם יודעים גם להתקיף. אם צריך להתקיף. זאת אומרת, הקם לאורגך, השכם לאורגו. זה חידוש. זה חידוש, אבל מה החידוש שקורה פה? יש פה בעצם בדרכים שונות, הקדוש ברוך הוא בונה מחדש את הזהות הלאומית של ישראל. זה בעצם המפתח להבין את כל הסיפור פה, ולכן כף ג' בסיוון הוא יום מפתח. ולכן זה היום שבו מרדכי יצא מלפני המלך. זה היום של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. שמה? של היהודים ניתנה הרשות לשקם את העצמאות שלהם. לשקם את העצמאות. לא רק להינצל, אלא לבנות מחדש את האפשרות להקים פה צבא. אבל מה זה להקים צבא? להקים צבא זה בסופו של דבר, חבר'ה, צבא, אתם מבינים שאי אפשר להקים פה צבא באמת, אתם בשושן. אתם צריכים לבוא לארץ ישראל, להקים רמזים לכם. הבנתם? יופי, מצוין. עכשיו, עכשיו תחזרו. יופי. הבנתם את המסר מצוין. בסדר. אז זה בעצם הסיפור. הסיפור שמה שקורה פה, כולם מדברים בפורים על הדור קיבלו בימי אחשוורוש, נכון? אבל מה זה הדור קיבלו? הדור קיבלו את מה? את הזהות שלהם מחדש, את הזהות שלהם. מה זה הזהות שלהם? זהות של יהודי בגלות זה זהות לקויה, זהות חולנית. זה לא הזהות שלנו. זה מה שהם קלטו בכף ג' בסיוון. כף ג' בסיוון זה ההבנה שאתה לא יכול להישאר. בעצם יש פה רמז די גדול, נכון? האירועים של המגילה, מרכזם הוא בין ניסן לבין סיוון, בין פסח לבין שבועות, בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. ויעבור מרדכי, אחד הפירושים בגמרא, מה זה? שהוא עבר על התורה, הוא צם בפסח. מרדכי אמר לאסתר, מה אני אצום בפסח? אומרת לו, תשמע, אם אין ישראל עד פסח למה? כל המהות של פסח זה בשביל שיהיה ישראל, אם אין ישראל, במה, בשביל מה פסח? יש פה איזה ונהפוך הוא מאוד עמוק של ההבנת הזהות. עכשיו, אנחנו מדברים על זה לאורך כל השנה הזו, מאז שהתחלנו ללמוד, ממש יום למחרת שבועות, שנה שעברה, שהתחלנו ללמוד את הסוד הישראלי. מה הנקודה שאנחנו כל הזמן נוגעים בה בהקשר של מה שקורה במלחמה הזאת? המלחמה הזאת היא מלחמה שהדבר הכי עמוק שקורה בה, זה שהזהות של ישראל חוזרת. זה עם שלם, חוזר לזהות שלו, זה דברים מדהימים שאנחנו רואים בעיניים. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שהיום הזה התחיל בשמחת תורה. שמחת תורה זה היום שבו היינו אמורים לשמוח בזהות שלנו. פתאום נהפך עלינו, שמחתנו הפכה לאבלנו. המחול הפך לאבל. ופתאום יש פה איזה ונהפוך הוא מאוד מאוד עמוק, שאנחנו מקבלים מחדש את התורה. מקבלים מחדש את הזהות שלנו. זה פשוט מה שנקרא, כולם מדברים על זה, שאין בעל הנס מכיר בניסו, כי המאורעות הם באמת עצומים, והם קורים במהירות כמעט כמו במגילת אסתר, אבל האירוע הוא ענק, אירוע ענק ביותר. וטוב, כמו שאמרתי, יש פה עוד הרבה להעמיק בהיבט של מגילת אסתר, אנחנו ככה עשינו סוג של לימוד קצר של מגילת אסתר, אבל תזכרו, כף ג' בסיוון, שזה היום, הוא יום עצום מבחינת החשיבות שלו במגילת אסתר. זה היום שבו לא רק קיבלנו רשות להיקהל ולעמוד על נפשנו, אלא יש פה את הניצן של חזרת העצמאות של ישראל. כי זה מאוד נוח ליהודים להישאר בגלות. מאוד נוח להם להישאר בגלות. זה לא בדיוק נוח. זה קשור למה שאנחנו נלמד עכשיו. בסדר? אז תפתחו בבקשה בסוד הישראלי את הפרק השביעי. זה היה, כל זה היה פרומו לפרק השביעי. הפרק השביעי... 146. יפה מאוד. 146. אז ככה, כל פרק שביעי הוא פרק מרתק מאוד 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 יסודי. מאוד יסודי. אבל מה שאנחנו נעשה, בגלל קוצר הזמן, אנחנו נלמד רק את החלק הראשון, שנקרא חטא המרגלים. אני מחזיר אותנו ליסוד היסודות של הספר הסוד הישראלי. מדובר בגוי שהיה נוצרי ומתגייר, ובספר הזה הוא בא חשבון עמוק מאוד עם הנצרות. יש פה פרקים מאוד יסודיים שמסבירים את הפגם העמוק של הנצרות. וכאן אני רוצה להגיד איזו אמירה שאנחנו עכשיו נבאר אותה, שאפשר להגיד ששורשה של הנצרות נמצא בחטא המרגלים. חטא המרגלים הוא שורש הנצרות. זו אמירה שנשמעת קצת מזעזעת, אבל זו המחשבה שלי, מה שנקרא, גם החילוניות שנוצרה כתוצאה מהנצרות היא חלק מהחטא המרגלים, וגם חטא המרגלים בעצמו הוא רעיון נוצרי. עכשיו נסביר את הנקודה הזאת. היסוד שאברהם לבני בעצם מלמד לאורך כל הספר הוא רעיון ששיבת ישראל זה שיבת ציון נס לעמים. זאת אומרת, זה סוג של גאולה לאנושות. למה זו גאולה לאנושות? מה כל כך עמוק בשיבת ישראל שזה גאולה לאנושות? מכיוון שהאנושות נוטה להפריד בין השמיים לארץ. זה טבעה של האנושות. לאורך כל ההיסטוריה, או שמורידים את השמיים לארץ, ואז זה מיתוס אלילי. או שאתה מרומם את השמיים מעל הארץ, ואז זה דת. כל הדתות זה לרומם את השמיים מעל הארץ. כל המיתוסים, המיתולוגיה, זה להוריד את השמיים לגובם של הארץ. והיכולת לחיות בארץ עם השמיים, זה יכולת ייחודית ביותר שיש לעם ישראל. וזה הבשורה של עם ישראל. בהקשר של מה שאמרתי, מה שראינו עכשיו מהמגילה, אפשר להגיד גם, טוב, אולי נחזור לזה אחר כך. תזכירו לי בבקשה, כי זה קשור לעניין שראינו במגילה, למה הרעיון שאנחנו מדברים עליו פה עכשיו, הוא רעיון שקשור מאוד באופן ישיר למה שקורה במגילת אסתר. ככה. נתחיל את הפרק, ואז מתוך זה חלק מהדברים שאמרתי יתבררו. אומר רבנו, רבי אברהם לבני, שיבת ציון היא חוק יסוד של ההיסטוריה. בסדר? זה שיבת ציון. שיבה זו אינה מסתכמת בהגירה גיאוגרפית בלבד, אלא בשל תלותה בתנאי הברית. מה זה בשל תלותה בתנאי הברית? אם עם ישראל חוזר לארץ, אבל הוא לא אוחז בתורה, בברית, אז מה יקרה בסוף? זה כמו במידה מסוימת חטא המעפילים, זה יכול להגיע בסוף, נכון? הם עולים, אבל בלי הברית, אז מה יהיה? יחזור לגלות, אבל בעצם הוא אומר, תשמעו, כל הסיבה שאתם יכולים לשבת פה בארץ, כי יש לכם ברית, יש לכם איזה קשר אליי. אם אין לכם קשר אליי, אז מה אתם עושים פה? מה אתם מנסים לעשות פה? אז הוא אומר, שיבה זו אינה מסתכמת בהגירה גיאוגרפית בלבד. טוב, היינו שם, עכשיו עברנו לפה, היינו בצרפת, עכשיו בארץ. בשל תלותה בתנאי הברית, עליה לבוא לידי ביטוי בכל מישורי היש. אתם זוכרים את ארבעת מישורי היש, כל הספר הזה מדבר עליו? שיבה למקום, שיבה לזמן, שיבה, תשובה נפשית, רוחנית, מוסרית, ותשובה על שאלה. זה ארבעת הממדים שהספר חוזר עליהם כל הזמן. זאת אומרת, אין דבר כזה תשובה של ישראל לארץ, בלי שאתה גם עונה על השאלות האחרות. על התשובה בכל הממדים. אם עם ישראל חוזר לארץ, אבל הוא לא עונה על השאלות בממדים האחרים, מה חזרתם? עם ישראל קיבל בנחלה את ארץ ישראל, על מנת לגלות את המסר הנבואי שאושר בסיני. בכל מלוא שיעור קומתו, נתיב השיבה המוביל מהר סיני אל הר ציון, מחבר בסופו של דבר בין שמיים לארץ. אותן ידיעות שנרכשו בבדידות ובסתר בהר סיני, הזמן שמחוץ לזמן, במעבר שבין היציאה מהגלות והכניסה לארץ, צריכות להתממש בארץ מוחשית בתנאים טבעיים, ולקבל את הכתרתן בתורה היוצאת מציון וירושלים. מדבר סיני מציין את תקופת האירוסין. תקופת האירוסין זה כמו בנבואת הושע, נכון? ורסתיך לי לעולם. כן, שהנביא מתאר את ישראל כמי שבגד בבעל, יותר נכון, באיש. באיש, ואז מוציאים אותה למדבר, וענתה שם כימי נעוריה, והיא צריכה לחדש את הברית עם בעלה, שהיא קרא אישי ולא בעלי. את המקום שבו מתחוללת האהבה השלמה בין ישראל ובין השם ומלכות השם. אולם, המרחק בין סיני וירושלים גדול ממה שנראה במבט ראשון. ההיסטוריה הישראלית מראשיתה ועד סופה מסתכמת במעבר הזה. כל ההיסטוריה שלנו זה בין ניסן לבין סיוון. אפשר להגיד, ואז תשרי, להיכנס בסוכות. עכשיו הגענו לחטא המרגלים. כבר במדבר סיני, בתחילת השנה השנית, נשלחו המרגלים, מרגלים על ידי העם, כדי לתור את הארץ. בסדר, שבוע הבא זה בדיוק יום יציאת המרגלים. מתי זה? כפתת בסיוון. יצאו 40 יום, חזרו 9 באב, בום. והימים ימי ביקורי הנביא. מה זה ימי ביקורי הנביא? סיוון, חודש סיוון. סוף סיוון. הם שבו מאוכזבים ומיואשים עד שהעם איבד תקווה והתקומם נגד משה ואהרון. וגם זבת חלב ודבשי, אפס כי אז העם היושב בארץ, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. עכשיו, מביא כאן אברהם לבני את דברי רשי, המפורסמים. רשי מביא את דברי חזל המבארים על ידי הערה דקדוקית אחת את משמעותו האמיתית של המרד. מה זה חזק הוא ממנו? שכן הביטוי חזק הוא ממנו הוא דו משמעי, ניתן לפרשו חזק ממנו, גוף שלישי יחיד, או חזק מאיתנו, גוף ראשון רבים. מי זה הממנו הזה? חזל לא פירשו כפירוש השני הפשטני, אלא כפירוש הראשון העמוק יותר. הם שמעו בדברי המרגלים והעם בעקבותיהם ייאוש ואובדן אמונה בעזרתו האל-טבעית של האל. הכניסה לארץ נראתה להם בלתי אפשרית, כי העם היושב בה חזק וממנו, מהשם. מה זה? איך אפשר להבין את הדבר הזה? איך אפשר להבין שאדם לא מאמין שהשם יכול להתמודד עם משהו? מה? זה יכול להיות דבר כזה. אנשים שראו ניסי ניסים, איך הם יכולים לחשוב דבר כזה? זה נשמע לכם הגיוני? חזק וממנו? מה? מה אתם אומרים? נכון, אמת, אמת, אמת. אתה מה שנקרא, אתה רץ כבר קדימה, אתה מקדים את המאוחר, אבל זה נכון, זה נכון. נכון, אבל אני מנסה להבין בכל זאת מה הכוונה חזק וממנו. זהו, אז זה חלק מהפרשנים ככה אומרים באמת, זאת אומרת זה עניין של מעמד, בגלל שהם היו בעלי תפקיד וכו'. אבל אולי אני מציע פה הצעה, לא לקרוא את הפשט והדרש כשני פירושים שונים. חזק הוא ממנו מאיתנו, וחזק הוא ממנו מהשם. אלא זה לא שני פירושים, אלא זה פירוש אחד. מה הכוונה? הם יודעים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הם יודעים שכשהם נכנסים לארץ, זה כמו האיגרות השניות במגילת אסתר. זה כבר לא קשור, זה לא קשור בו, זה קשור בנו. והאם יש השם בקרבנו או אין? יש או אין? לא ברור כל כך, זאת אומרת, במדבר אנחנו תלויים בו. אבל אם זה תלוי בנו, מי אמר שאנחנו יכולים להתמודד לבד? גדול אבונים מנסו, אומר קין. והרב קוק מבסס את התפיסה הקיינית על הנצרות. זאת אומרת, אין לנו אפשרות לתקן את העולם הזה. אנחנו בידינו לא יכולים לתקן את העולם הזה. אתה תתקן את זה. אתה תתקן במקומנו. אנחנו לא יכולים לתקן פה. זה כבד, זה קשה פה. העולם הזה הוא יותר מדי חומרי, הוא יותר מדי גס, הוא יותר מדי רע. הרע פה הוא יותר מדי גדול בשביל להרים את המציאות. אין לנו אפשרות לעשות את הדבר הזה. חזק הוא ממנו, וממנו זה לא שני פירושים. זה העומק של הממנו. הממנו זה העומק של הממנו, מאיתנו. זה עומק העניין. וכאן בעצם אפשר להגיד שורשי ההסתכלות הנוצרית מתחילים פה. מתי נולדה הנצרות? הנצרות נולדה בשילי הבית השני. כלומר, כשהמלכות הרומאית שולטת בעולם, ויש תחושה שכל העולם נהיה גועל נפש. ואז אתה רוצה רק לעזוב את העולם הזה, אתה רוצה לפרוש מהעולם הזה, ואתה מקים כל מיני כתות שונות ומשונות, שהתפקיד שלהם בעצם זה סוג של פרישות כזו מהחיים. להתנזר, להסתגר, לעזוב, העיקר לעזוב, לברוח פה. ואז לאט לאט עם ישראל בעצמו יוצא לגלות, ואז מה שנשאר לעולם מהיהדות זה יהודים חולניים, ונצרות שלקחה את הרעיונות היהודיים והכניסה אותם בכלים חולניים. וזהו, זה מה שנוצר. כלומר, הכי הרבה שהצליחו להביא זה סוג של רוחניות מאוד מאוד גבוהה, שלא מסתדרת עם הגוף. הגוף והנשמה, זה לא מסתדר ביחד. תחליט, או שאתה בגוף, או שאתה בנשמה. או שאתה מתחתן, או שאתה מתנזר. או שאתה עם מדינה, או בלי מדינה. אי אפשר לחיות עם מדינה ואלוהים. זה שני דברים, קיסר, קיסר. לאלוהים, לאלוהים. זה לא יכול להסתדר ביחד. הנצרות בעצם זה תפיסה מאוד מאוד, אפשר להגיד, יותר משהיא אידיאולוגית, היא תפיסה פסיכולוגית. זה חוסר יכולת מנטלית לשאת את העולם הזה. העולם הזה הוא עולם רע. היחס אליו הוא יחס עוין. למה? כי אתה לא מסוגל לראות שמאחוריו בוקע איזה טוב. כי העולם הזה מלא אינטריגות, מלא יצרים, מלא תאוות. תאוות בצע ותאוות מין ותאוות... מה שאתה רוצה, כל העולם הזה. אז איך אני אוהב את העולם הזה? במילים אחרות אפשר להגיד, שהנצרות נולדה כשהתנתקנו מהברית. הברית התנתקה. ואז הם יכולים להגיד, במצב הקיצוני ביותר, הם אומרים, יש ברית חדשה. למה יש ברית חדשה? כי אנחנו לא הצלחנו לממש את הברית. בסדר? זאת אומרת, הנצרות לא נולדת לבד, היא נולדת מתוך סוג של יהדות שמשדרת משהו נוצרי קצת, משהו מנוון, משהו חולני. תסתכלו בדברים בהמשך. המרגלים היו כולם אנשים ראשי בני ישראל, הם אינם מעמידים בספק את ההתגלות בסיני שהיו עדים לה. הם מתנגדים רק לכך שתכלית ההתגלות היא התיישבות העם בארץ כנען. העם קיבל את התורה המספקת את צרכיו הרוחניים, ודי בה להבטיח את ייחודו המוסרי והדתי. מכאן ואילך אפשר לשוב מצרימה חמוש בדת המבדילה אותו משאר העמים. התורה תהיה מולדתו המוסרית. אופייה המיסטי יובלט יותר, בלא להסתבך בקשיים החומריים המתלווים לכיבושה של ארץ, והכנת תשתית חברתית, כלכלית ומדינית. אבל אם אתה חוזר מצרימה, אז מה זה אומר? שאם מישהו תוקף אותך, אז מי יצטרך לטפל בבעיות? המצרים. המצרים יצטרכו לטפל. הם אלה ששולטים. בסדר? התרבות תהיה תרבות מצרית. אנחנו, נהיה לנו איזה קהילה קטנה. חזל ראו בחטא המרגלים את האשמה העיקרית הרובצת על עם ישראל מאז ראשית ההיסטוריה שלו. הוא מביא כאן דברים של רבי יצחק הרמי. למה חטא המרגלים הוא חמור יותר מחטא העגל? עכשיו תגידו לי. תגידו לי אתם, למה חטא העגל הייתה עליו כפרה וחטא המרגלים לא הייתה כפרה? למה? לפי מה שאנחנו רואים פה. יפה מאוד. מה? כן. חטא העגל הוא בסך הכל טעות בדרך. המטרה נשארה אותה מטרה. עולים לארץ ישראל, פשוט עכשיו צריכים אלוהים אחרים שילכו לפנינו. כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. אבל חטא המרגלים זה לקחת את הייעוד שלנו ולשים אותו בפח. לא בשבילנו הדבר הזה. זה לא מתאים לנו. האירוע הזה לא מתאים לנו. זה לא טוב לנו. זה לא בריא לנו. ליהודים זה לא בריא. תסתכלו, לחטא המרגלים היו השלכות חמורות הרבה יותר מאשר לחטא העגל. זה האחרון נגע רק בחלק קטן של העם, בייחוד בערב רב המצרי שהצטרף מקרוב לעם העברי, וכל רצונם היה מציאת תחליף למשה בתור מתווך בין העם ובין השם. היה זה יותר אובדן אשתונות של המון החש שהוא מאבד את מנהיגו מאשר עבודה זרה. לכן נמחה לחטא אחרי 40 יום, וגם תוקן במתן הלוחות השניים. ואילו חטא המרגלים פגע בכל הדור של יוצא מצרים, ונגזר עליו למות במדבר תוך תאייה של 40 שנה. ורק הדור השני נכנס עם יהושע לארץ כנען. על הפסוק ויבכו העם בלילה ההוא מוסיף המדרש, אותו לילה ליל תשעה באב היה, ואמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם לפניי, אני אקבע לכם לילה זו בכייה לדורות. ומן אותה שעה נגזרה על בית המקדש שתחרב, על ישראל שיגלו בין אומות העולם. כלומר, חטא המרגלים הוא, אפשר להגיד, החטא השורשי שנמצא בהיסטוריה היהודית לאורך כל הדורות. שאותו חטא בעצם מופיע במגילת אסתר בלבוש אחר. מה? מה החטא? שהיהודי אומר, אני אחיה חיים רוחניים במקום אחר. תעזוב אותי. להקים עכשיו ארץ, ממלכה. עזוב, להיקהל ולעמוד על נפשי גדול עליי. עזוב, לא מתאים לי. עכשיו, תבינו שיש כאן דבר מאוד מאוד עמוק, שכשהיהודי מאבד את הייעוד שלו, אז הגוי אומר, אוקיי, אתה מאבד את הייעוד שלך, אני אקח לך את הייעוד. חשברוש מוציא את כלי המקדש, הוא אומר, אין בעיה, אתה אין לך מקדש, אני אהיה המקדש של העולם. ואז תחשבו כמה הנקודה הזו עמוקה, שכשעם ישראל מקבל על עצמו את הייעוד מחדש, אז מה קורה? אז הגוי נותן את הרשות ליהודי להיקהל ולעמוד על נפשו. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שחזרת ישראל לייעוד שלהם זה משהו עולמי, אז ברור למה צריך לחכות לזה שהחשברוש ייתן את הרשות. לא כי אנחנו זקוקים לרשות של החשברוש, אלא כי זה צריך להיות גאולה של העולם. למה יש שלוש שבועות? למה הגויים הם אלה שחוסמים מאיתנו כביכול את הדבר הזה? זה צריכה להיות גאולה של העולם, הם חייבים להיות משותפים לסיפור הזה. לכן הם חלק מהעניין, שולם עליכם. ממש עוד שתי דקות, אנחנו היום לא נספיק בגלל היום הגדול הזה, כף ג' בסיוון, אנחנו לא נספיק את הלימוד הנוסף שלנו, אני אסיים בזה. הסלידה מארץ המובטחת, הפחד להתמודד עם קשיי הכיבוש למרות ההבטחות האלוהיות, פוגמים באמונה במעמד הר סיני. ההתגלות בסיני מתרוקנת מתוכנה ונהפכת לחזון אמוני מנותק מן המציאות. אם אין יכולת להשלימה ולממשה בארץ המיועדת לפריחת החברה הישראלית האמיתית. אי אפשר לנתק את אמונתו של העם היהודי בהשם מהארץ שבחר בהשם למימוש תורתו. ההתרחקות מארץ ישראל אינה מביעה התנגדות לאמונה בדבר השם בלבד, כי אם גם התייצבות נגד כל כוונת הבריאה. לפי חזל, כל כוונת השם בבריאת העולם היא להשכין את שכינתו בעולמות התחתוניים, ולכן לא ניתנה התורה למלאכים שאין בכוחם לאחד את העולמות. זאת מלאכתו של האדם ושל עם ישראל בפרט. שאיפת הייחוד והקדושה הישראלית לא תצלח מבלי למלא אחרי התביעות הארציות של ארץ ישראל. תסתכלו במקום מספר 12, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. מן היום הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאבה לדור עם בריאותיו בתחתוניים. זה הייעוד של עם ישראל. ואם בזה הם כופרים, מה הנצרות בעצם עשתה? היא הנכיחה במציאות את אובדן הזהות של ישראל. ברגע שהיהודים איבדו את הזהות שלהם, את הקשר לארץ, אז הם אמרו, טוב, בסדר, ברית חדשה. יש ברית חדשה, אנחנו זה העם הנבחר. זה מדהים כמה הזהות הזו, מה שנקרא של המרגלים, היא זהות עמוקה ותשתיתית בתוך הנפש של העם היהודי. למה? כי באמת זה מאוד מאוד תובעני לממש את הברית בתוך ארץ. יותר קל, תאמינו לי, לצום מאשר לאכול במידה. זה יותר קשה. למה? כי אם אתה לגמרי לא אוכל, אז אתה יודע שאתה אסור לך להכניס אוכל בכלל. אבל לאכול במידה, זה סיפור מסובך מאוד. זה הרבה יותר קל לעשות תענית דיבור, אבל לדבר את מה שצריך ולא לדבר מה שלא צריך, זה יותר מסובך. לזה קוראים ברית. ברית זה אומר שאתה מחובר למשהו שמגדיר לך מה גבולות הגזרה. וזה הרבה יותר מסובך. יותר קל להיות רק בשמיים, יותר קל להיות בבית מדרש. יותר קל להיות במקום הזה, זה קל להיות. מה זה קל? זה לא קל, אבל זה פחות מסובך. יש וורט מאוד יפה של השפת אמת. שפת אמת אומר, בסוף פרשת שלח, יש כמה מצוות, יש אוסף מצוות. אחת המצוות זה הציצית, אחת המצוות זה הנסחים, אחת המצוות זה חלה. שפת אמת אומר רעיון נפלא, הוא אומר שהציצית דומה מאוד לענני כבוד שמקיפים את האדם, נכון? צמר. ממה עושים את זה? מצמר, זה כמו עננים. הכבשים זה עננים כאלה, נכון? אז אתה מוקף בצמר, בעננים. הנסחים, מה זה? זה לקחת משהו שצומח מהארץ ולשפוך אותו על המזבח, לנסח. והחלה, מה זה? זה לגלגל את החיטה, את הדבר שצומח בארץ, ולתת תרומה לכהן. השפת אמת אומר שהמרגלים אמרו שאי אפשר בארץ להפוך את הארץ לשמיים. אז בסוף הפרשה מראים לך איך אתה הופך את כל הדברים שהיו במדבר, מן מהשמיים, היה ענני כבוד שמקיפים אותם, היה מן, באר מים שעולה באופן ניסי. אומרים, בארץ יש את הכל, רק שזה לא ניסי, זה טבעי, אבל הטבעי הזה הוא גם ניסי, גם שם מתגלה אלוקים. זאת אומרת, יש לך מערכת שלמה שמחברת אותך לשמיים גם בארץ. טוב, מאחר והזמן נגמר ואת הפרק לא סיימנו, תפתחו בבקשה רק את הסיום של ה... רגע. 170, סוף הפרק. אובדן המבט הנבואי, זה מתחבר קצת לדברים שלמדנו בפעמים הקודמות. אובדן המבט הנבואי שבדברי התורה והנביאים מונע את הבנת תנועות ההיסטוריה, שעליה ציווה משה זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. ממילא גם נשכחה מרכזיותה של ארץ ישראל בתמונה הנבואית של ההיסטוריה. כך חזר חטא המרגלים על עצמו, וכך נמשכה הגלות הרבה מעבר למידתה. ואף על פי כן, קמו מחדש תלמידים ליהושע וחלב, שהגנו על תורת משה. הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. בשולי הדברים, הזכרנו את זה השבוע, ואחרים הזכירו את הדבר הזה, דברים פשוטים מאוד. כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, בכל הימים האלה, כל המבצע הזה המופלא של עם כלבי, באמת עם כלבי יקום, והרצון של יהודים שנמצאים בחוץ לארץ לחזור לארץ, למרות ועל אף כל מה שיש פה, זה תיקון עמוק מאוד לחטא המרגלים. באמת. זה להגיד, בלי ארץ ישראל אין לנו חיים. אין דבר כזה לחיות בחוץ לארץ. אין מה לעשות בחוץ לארץ. רק בארץ ישראל אנחנו נחיה. וטוב, מה שנקרא עוד ימים גדולים לפנינו, בעזרת השם, אבל מה שאנחנו רואים כבר בעיניים, זה מהפכה. אנחנו עוד בעזרת השם נראה את הפירות ואת פירי הפירות של הדבר הזה, אבל זו מהפכה. אז יום כ"ג בסיוון שמח לכל בית ישראל, שבאמת היום הזה יהפוך להיות איזה ציון דרך, עוד ציון דרך, בהיסטוריה של העם היהודי, כיום שבו לא רק נקהלנו לעמוד על נפשנו, אלא גם קיבלנו מחדש את הזהות שלנו, ולא רק היינו הגנה, אלא גם התקפה, כשצריך ליזום, לא לחכות לאחרים. ובא לציון גואל, ולשביב פשע ביעקב נאום השם. אמן כן יהי רצון, חזק וברוך, מוריי ורבותיי, תודה רבה.